בפסקה י"ב הוא מדבר על הגר. והגר... עמוד י"ב... סליחה, כ"ז. סליחה. אני אומר עוד פעם. עמוד י"ב, פסקה כ"ז. הכוזרי, אני חוזר קצת על מה שלמדנו אתמול, כי רוב החבר'ה לא היו. יש פה מסכת שבת?
לא,
גמרא. מצוין. בדיוק. תראו, הכוזרי מסיק, אותו מלך כוזר, לכאורה, אם אנחנו כל הזמן אומרים שהתורה זה לא איזה מערכת של חוקים שאתה מקבל על עצמך, זה לא החלטות שאתה מחליט לגבי עצמך, אני מחליט מהיום נוסעים בצד ימין של הכביש, זה החלטנו במדינה. אז אני חושב שזה גם התורה זה ככה, אלוהים בא אמר לנו מהיום אתם עושים א' ב' ג' ד'. אז כמו שאני אומר לכם לנסוע בצד ימין של הכביש ולשים חגורת נהיגה ואני יודע מה ולנסוע באוטו לא יותר מכמות כזאת כזאת נוסעים, כך גם תורה יש. תהית המהלך של החבר כל הזמן להסביר לך שזה לא מערכת של החלטות או של התנהגות שאתה מתחיל להתנהג, אלא זה מתחיל מהטבע, מתחיל מהנשמה, מתחיל מה שיש בפנים. קודם כל אתה כזה, בגלל שאתה כזה אתה מתנהג ככה. ממילא החבר מגיע למסקנה הגיונית שהיא, לפי הכוזרים מגיע לזה, שאין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. כלומר, אם התורה זה לא מערכת התנהגותית פולקלוריסטית, אלא זה מצביע על הטבע של האדם, זה תוצאה הכרחית מהטבע של האדם, ממילא מישהו לא יהודי, הוא אין לו תייך או שייך בו תורה. נכון? זה מסקנה ישירה מזה. האסלאם והנצרות לא דומים ככה. האסלאם בא ואומר לך, תשמע, תאמין באלוהים, תעשה ככה וככה מעשים, ומילא אתה בן הדת האסלאמית. בסדר? יכול להיות אדם ברוסיה, יכול להיות גרמני, יכול להיות אמריקאי, יכול להיות סיני, שכל האנשים האלה יכולים להיות מוסלמים. למה? כי זה מערכת של חוקים, מערכת התנהגותית. יש גם בפסיכולוגיה, יש כל מיני סוגים של פסיכולוגיה. אחד הפסיכולוגיות נקראות פסיכולוגיה התנהגותית, או בלעז ביאביוריסטית, נכון? כלומר, ואדם מקולקל, בוא תלמד אותו להתנהג קצת שונה, תרגיל אותו להתנהגות שונה, ועם הזמן הוא יתקן את עצמו. זה דומה לדתות האחרות, לאסלאם ולנצרות, שהם באות אומרת, תתנהג אחרת, תחשוב אחרת, ממילא אתה תהיה אחר. אנחנו אומרים, לא, בדיוק הפוך. זה לא מהחוץ אל הפנים, אלא זה מהפנים אל החוץ. דהיינו מה? מה זה מהפנים אל החוץ? קודם כל אתה בנוי בצורה מסוימת, עשוי בצורה מסוימת, ולכן גם יש לך חובות מסוימים. כל החובות שלך נובעים רק מאיך שאלוהים ברא אותך. ולכן לכל אחד ואחד מאיתנו יש תורה אחרת. לא רק שיש לכולנו תורה שמבדילה אותנו מהגויים, כך גם בתוכנו לכל אחד יש את התורה שלו. יש את... איך רואים? זה האות שלי בתורה. זה המפורסם, מה זה האות שלי בתורה? זה הצינור שדרכו אתה מחובר לאלוהים. לכל אחד יש חיבור אחר לאלוהים.
זה לא חוקי התורה כאילו... פשוט כזה.
זהו, זה, זה, זה בנוי בצורה כזאת. קודם כל יש את כולנו שכולנו עם ישראל, לכן כולנו מתאים התורה. אבל למרות שאני יהודי ואתה יהודי, אני נראה אחרת לגמרי, חושב אחרת לגמרי, מתפקד אחרת לגמרי, ויש לי נשמה אחרת לגמרי. אז זה גם צריך לבוא לידי ביטוי בצד שלי בתורה. ומילי, האות שלי בתורה היא אחרת. כלומר, ההתנהגות שלי צריכה להיות שונה. אז בסדר, אני לא אוכל חזיר, גם אתה לא אוכל חזיר. אבל הצורה שבה אני מתייחס לחזיר, הצורה בה שאתה מתייחס לחזיר, היא שונה לגמרי. קוראים לזה מנהגים, קוראים לזה חומרות, קוראים לזה התנהגות. כל הדברים האלה זה דברים שונים. אבל לפני שאנחנו רואים לחלוקה בתוך האומה, קודם כל יש חלוקה בין האומה שלנו, שאר האומות. כיוון שהטבע שלנו הוא שונה. וממילא, מה השאלה שקופצת לראש? אם אנחנו עושים את התורה... לא בגלל שהיא מערכת של התנהגות, אלא בגלל שהיא גילוי של הטבע. היא מתאימה לעצמיות שלנו, אז איך גר יכול להתגייר?
אם גוי יושב באישה ולמד תורה, ובלי שהוא עבר תהליך גיור,
כלום.
כלום. ואם הוא לא יודע אפילו?
אלא אם כן...
הוא יגלה אחרי 20 שנה כבר שהוא בעצם גוי. הוא
אנחנו נתנו כמה דוגמאות לדברים האלה. אחת הדוגמאות, מי הוא יהודי? תשאל תעמון, מי הוא יהודי? יהודי זה מי שעושה ברית מילה. יהודי זה מי שמניח תפילין, יהודי לא יודע מה, מי שמתפלל בציצית. לא, טעות. לפי ההלכה, יהודי זה מי שהאימא שלו יהודייה. ממילא, זה הדבר הנורא. יש עכשיו חבר'ה שרוצים להתגייר. יש 300 אלף בערך, מספר, אומדן, של חבר'ה שעלו מבנות חבר העמים לארץ ישראל, ש...
כל שנה?
לא, כל השנים, בזו משנות ה-90 עד היום, אני אמין שיש יותר, אבל ברישומים יש 300 אלף.
זה מה
שהרב צוקרמן עובד עליו. גם, בין השאר. לא ברור מה דעתו. הרב צוקרמן זה משהו שלא ברור. הרב וינר לא כל כך מתלהב, הרב דרוקמן מאוד מתלהב. יש מחלוקת בין, זה לא מחלוקת בינינו ובין החרדים, מחלוקת בתוך הרבנים שלנו. אבל לא נסתה. אני רק רוצה להגיד שהם תקועים בקטע הזה. למה? כי זה חבר'ה שהם גדלו פה בארץ, ומתנהגים כמו כל יהודי שגר פה בארץ ישראל. עכשיו באים אומרים להם, הם עכשיו בגיל צבא, קוראים להם תמר, וקוראים להם מוטי, וקוראים להם אהוד, וקוראים להם כל מיני שמות של חבר חילונים כמונו. באים אומרים להם, תשמעו, אתם רוצים להיות יהודים כמו החבר החילוני שלכם? אתם צריכים לקיים מצוות. לא תקיים מצוות, לא תלמד, אתה לא תהיה יהודי. אומרים למה? מה זה, איזה מין דבר זה? למה אני צריך ללמוד לקיים מצוות והוא לא צריך? איזה דבר זה? למה הוא בשביל להיות יהודי, הוא לא יודע כלום? ואני, שאני באתי מרחוק, אני צריך ללמוד תורה וללמוד מצוות יותר מאשר החילוני שנלחם איתי ביחד. וזה הנושא של הפסקה פה. בואו נראה. תראו, השאלה הגדולה, איך גר, אם אנחנו אומרים שהתורה זה משהו שהוא גנטי, משהו שהוא בנשמה, איך יכול להיות שאדם יבוא ומשנה את הקוד הגנטי שלו, משנה את הצורה שלו? נכון. אני אעשה כושר כל היום במכון כושר, אהיה אדם שרירי חזק, הילד שאותו אני הוליד, לא בהכרח יהיה חזק. למה? מכיוון שההתנהגות שלי היא לא משפיעה על הגנים, נכון? מה שכן, אני רוצה לראות אותך כל היום משתזף, 20 שנה משתזף בים, הילד שלך יצא לבן.
אבל אדם שלמד הרבה 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 והוא חכם,
זה משהו אחר, אתה צודק. צריך להבין, צריך להבין איך זה משפיע בכל זאת. אבל קודם כל, נקודת פתיחה, ההתנהגות שלך היא לא משפיעה על הטבע. היא יכולה להשפיע על הצד החיצוני שלך. היא יכולה להשפיע על איך אתה תראה, איך אתה תחיה. זה חשוב, זה עצום, זה גדול, אבל זה לא משנה את הטבע שלך. הטבע נשאר אותו טבע, ואתה תראה את זה בילדים. אין מה לעשות. בן אדם יהיה משתזף כל היום בים, והוא בלונדיני, הילדים שלו ייצאו בלונדינים. אין משחקים לזה. ואותו דבר הגרים. איך זה יכול להיות גר שהוא בא והופך להיות יהודי? מה זה אתה הופך להיות יהודי? בגלל שאתה מתחיל לשמור מצוות, מתחיל להאמין באלוהים, ומציר כל מיני הצרות וטובל, אולי עושה ברית מילה, אז בגלל כל הדברים אתה פתאום הופך להיות יהודי, אתה לא יודע את היהודי, מה זה? אומרת הגמרא שבת קוף מבב. יש פסוק כזה בספר בדברים, פרק כ"ט, שאלוהים מוסר את דבריו למשה, בפני את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלינו, ואת אשר איננו פה. כלומר, אלוהים מוסר את התורה לפני מי שנמצא, לפני מי שלא נמצא. עכשיו, אנחנו אמרנו שמסירת התורה זה לא רק נתינה של ספר, אלא הספר הזה זה הספר של הנשמה שלך. כלומר, אלוהים בורא נשמות כאלה. כשאלוהים נותן תורה, הוא לא רק נותן ספר, אלא הוא בורא נשמות שהספר הוא רק מגלה מה כתוב באותם נשמות שאותם הוא בורא. כמו שאני מוכר לך הדוגמה המפורסמת של החרדים, מסמינה ערכים, אני נותן לך מכונת כביסה, ורק מכונת כביסה אני נותן לך הוראות הפעלה. עכשיו, הוראות הפעלה האלה, הם הפעלה למכונת כביסה שאותה אני נותן. ומה קרה במתן תורה? לא רק ניתן הוראות הפעלה, אלא נבראה נשמה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שמתן תורה נבראה נשמה תורנית, זה מה שנברא, אז אם אנחנו כותבים פה שאלוהים מסר את התורה למי שנמצא ומי שלא נמצא, שלא את הגמרא, מי זה מי שלא נמצא? עונה הגמרא, מי זה מי שלא נמצא והיה שם? מה זה, אם אתה לא נמצא, אז איך זה יכול להיות אתה שם? כן, רק הנשמה נמצאת. נשמה של מי? כלומר, אלוהים מדבר לפני 60 ריבו של יוצאי מצרים, פלוס, לא יודע מה, מאות אלפים, מיליוני אנשים, מיליוני נשמות, שלא היו בפועל שם. מי אלה הדברים האלה? מה אומרת? עובדי כוכבים, אמר לרבה חברית הרבה לרבשי, גרי מי, אמר לאף על גב, דאין הוא לא הוו, מזלי הוא הוו. דכתיב, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני השם אלינו, ואת אשר איננו פה. אומר רשי, גרי מי שלא היו על הר סיני, מכאן פסקה זו המתם. מזלי הוא הוו, בסיני, כל שעמדו על הר סיני, נתקדשו, נתהרו ונתרפו מכל מום, ואף מפסחים, וגם הגרים. כלומר, בדיוק, בדיוק, כלומר, אני חוזר בדיוק בקצרה מה שאמרנו אתמול. כלומר, במעמד הר סיני נבראות נשמות מיוחדות. יש כניסה לעולם, התפרצות של נשמות מיוחדות, שמשנות את כל הצורה של העולם. זה המובן של אוף לא צייץ, וכל הסיפורים על זה שכל העולם פתאום רועדים המים, והמים עומדים, והשמש עומדת את כל הזרים. זה משל. אם תעשה חקירה היסטורית, ברור לי, שבקבד מעמד הר סיני היו ציפורים שעוד צייצו בעולם ועוד כל מיני דברים כאלה. אלא המובן של מה? שיש פה התפרצות, כניסה של נשמות חדשות לעולם שמשנים את כל הרכב הרוחני של העולם. עכשיו, הנשמות האלה שנכנסו לעולם, אומרת לנו פה הגמרא, זה לא רק הנשמות שאותם אתה מכיר היסטורית כעם ישראל, אלא בנוסף לאותם נשמות שמוכרים לך היסטורית כעם ישראל, יש עוד נשמות שהיו שם. ואחרי מעמד הר סיני התפזרו לכל העולם. למה? תכף נסביר למה. אבל קודם כל זה תהליך, הן מתפזרות לכל העולם, נכנסות בתוך גופים של גויים, עוברים ביחד עם הגויים את ההיסטוריה של הגויים, לא את ההיסטוריה של עם ישראל. במקביל עם ישראל נכנס לארץ ישראל, כובש את הארץ, מתנחל, יש מלוכה, כל הדברים האלה, ובמקביל יש נשמות בכל אומות העולם של יהודים שמסתובבות. הנשמות האלה שמסתובבות, הן הולכות ומתגעגעות, הולכות ומתגעגעות, ועם הזמן, כל פעם, כל נשמה, נשמה כזאת שמאוד מאוד מתגעגעת, מחליטה לחזור למקור שלה, לעם ישראל. זה התהליך של הגר. כלומר, לכאורה, לפי הגמרא פה במסכת שבת, התהליך של ההתגיירות זה לא שינוי של הגנים, אלא זה רק מגלה לנו שאתה תמיד היית יהודי.
גר הוא יהודי קיצר?
גר הוא יהודי שנבלה לבין אומות העולם.
אבל יש כמה דעות על גר, נכון?
אתה צודק, נכון, זה לא כל הדעות. דרך אגב, אם אנחנו אומרים את זה, את האמירה הזאת, יהיה לנו מאוד קשה לקבל גויים, לקבל גרים. למה? אתה תעשה 1001 מבחנים לאותו גוי שבא אליך, שהיא לבדוק, האם הוא באמת נשמה שעמדה על הר סיני.
לכל דעה, צריך
לדעות את זה. לא. אם אנחנו נבוא ונגיד, יש דעה שאומרת, אתה פה עכשיו עושה, וזה לא הדעה של הכוזרי לכאורה, שהדעה הזאת תגיד, אולי זה הדעה של הרמב״ם, יכול להיות, שהדעה הזאת תגיד, שבתהליך ההתגיירות, אתה לא רק מגלה איזה נשמה עומדת אצלך, אלא אתה פה בונה נשמה חדשה. אתה יוצר פה מציאות חדשה. עכשיו, אם אתה יוצר פה מציאות חדשה, אתה לא צריך לחקור אותו הרבה, לבר לבר. אתה רק רוצה לבר לבר. אם יש זיקה, רצון, שאיפה להתקבל לעם ישראל.
אם אתה רוצה לבנות, אז אתה צריך כאילו לעשות הרבה, לבנות הרבה יסודות, הרבה דברים, כדי ליצור נשמה זה דבר גדול. אתה לא רק צריך זיקה.
זה נכון. נכון שליצור נשמה זה דבר גדול, אבל עדיין, מבחינה מעשית, פרקטית, זה לא דורש הרבה. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם כשאתם זרשם תתחתנו. מצטרכו להוליד ילד, זה אחד מעשים הכי קלים. הגידול שלו, הטיפוח שלו, ההיריון, כל הדברים האלה, זה חתיכת תיק, פלילי. אבל להוריד נשמה לעולם, להוריד נשמה לעולם, זה כל ילד וילדה יכולים לעשות את זה ביחד. לא צריכים הרבה 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 לחשוב, הרבה הרבה לתכנן, והרבה הרבה זה. אותו דבר בנושא של קבלת גרים. אם אנחנו באים ואומרים, שיהיה פה יצירה חדשה, מבחינה הזאת, אתה יכול לקבל כל אחד כמעט. מספיק שיבוא להגיד לך, יש לי זיקה, יאללה, בוא נרוץ איתך. אנחנו עכשיו בונים פה נשמה חדשה. אבל אם אתה אומר, כמו שהסברנו עכשיו, שאתה רק צריך לגלות, האם נשמה שעמדה על הר סיני, אז נצטרך לחקור הרבה. האם אתה באמת נשמה שעמדה על הר סיני? האם המצוות מזכירים לך משהו? האם המצוות עושים לך משהו? האם התורה זה, האם זה חלק ממך? צריך לבדוק.
יש כאלה שבאמת באים ורוצים להתגייר ודוחים אותם כאילו?
יש היום פולמוס הגיור נקרא. אז תקרא היום, כמעט בכל אלון, הרב רוזן זועק נגד זה. יש מחלוקת אדירה, אני אומר, זה לא רק מחלוקת בינינו לבין החרדים, זה מחלוקת בתוך הציונות הדתית. כן, יש מחלוקת אדירה. הרב וינר לא אוהב את זה, הרב דוקמן כן אוהב את זה, יש בתוך הרבנים אנשים המון 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 מחלוקות.
זה משהו השקפתי או מחלוקת על
זה מחלוקת הלכתית. אני חושב שכל מחלוקת הלכתית, פתחת בו פתח, נפתח סוגם ונדל לצבור אותם אחר כך. לפי דעתי, כל מחלוקת הלכתית היא נובעת מדעות. אין חיה כזאת כמעט, מחלוקת הלכתית נטו. כלומר, גם סאטמר וגם אנשי הציונות הדתית קוראים את אותם מקורות, ומאותם מקורות הם ילמדו דברים הפוכים. הפוכים לגמרי. סעד מרווה יגידו, אסור לך לעלות ישראל, אתה עולה את ישראל, אתה מזיק לעולם?
אנחנו נגיד את זה.
לא בגלל. בגלל שתמיד המעשה שלך, ההלכה שלך, היא נובעת מהצד הרוחני שבך, מהאמונה שלך. וברגע שהאמונה שלך היא בכיוון מסוים, היא בדגם מסוים, אז גם אלא ההסתכלות המעשית שלך היא תהיה כזאת. ויש נשמות כאלה. כמו דיברנו קודם, הנשמות של גרים, יש גם נשמות שמתאימות יותר לארץ ישראל, נשמות של הגלות. ונשמות שהן מתאימות לארץ ישראל, הן ממילא יותר ישאפו מאותם מקורות לבוא ולהגיד שזה זמן של גאולה. ונשמות שהן עדיין שייכות קצת לגלות, הן יבוא ויגידו, לא, אנחנו עדיין בגלות. וממילא, בתקופת הביניים, בתקופה של בין השמשות, בין הגלות לגאולה, יהיה ערבוב של הרבה נשמות. יהיו נשמות שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים להישאר בגלות, שיש לנו גאולה. אבל עם הזמן זה הולך ומתברר, הולך ומתברר ומתברר.
מה נשמות? זה איפה שם גדלו?
אני אומר שזה לא רק זה. אני הולך לפי הכוזרי. זה לא רק איפה שגדלו, זה לא רק מה שלימדו, זה לא רק מה ש... זה כל הזמן שאנחנו מדגישים פה כל הזמן. זה מתחיל מבפנים לבחוץ. זה לא רק איך שחינכו אותך ואיך שגידלו אותך. קודם כל יש נשמות כאלה.
איך זה שכל אחד מרים
ושאר קצת מרים וכל אחד כאילו
מנשאר
בפנים? קודם כל זה לא נכון, זה לא מדויק. תסתכל בחברה החרדית של היום, לעומת חברה החרדית של לפני 10 שנה, אני מדבר איתך לפני 30 שנה ו-40 שנה, אני מדבר איתך לפני 10 שנים, מידת ההתמזגות שלהם וההתחברות שלהם לתהליך הציוני, שונה לגמרי. התחברות לצבא, התחברות לעבודה, התחברות בכלל למדינה, לממשלה, כל הדברים, זה לא רק מהלכים פרקטיים, שהם רוצים כסף, אז הם מתחברים, ואין להם עבודה, אז הם מתחברים. מכיוון שלפני, כשאני הייתי ילד קטן, גם לא היה להם כסף, גם לא היה להם עבודה, אבל הם לא התחברו, כי זה היה לפי דעתי נשמות אחרות.
זה היה בחזר, זה היה פשוט
להתפרק. אני אומר, התהליך של ההתפרקות נובע לא מהבחינה הפרקטית. דברים עקרוניים הם לא משתנים, אלא זה נובע מזה שיש
כניסה. כל תהליך לוקח לו זמן, מה לעשות, הוא לא מתפרק תוך
שנייה. נכון, זה מה שאני אומר לך, נכון, נכון.
זה לא מצד הנשמתי, לא מצד הנשמתי לזה ש...
כן, אבל אם זה משהו עקרוני, משהו אידיאולוגי, הוא לא אמור להתפרק. הוא מתפרק רק מתי שמגיעים כלים אחרים, נשמות אחרות שאין לו חוץ במקום אחר.
כאילו רוצים לעלות הארץ, כמו שאתה נגיד נולד כעסן,
כן, בדיוק, כן, ככה אני חושב.
זה אין שום שיטה כאילו לחנך אותם בצורה אחרת.
ככה אני חושב. אני אומר שיש באמצע, יש איזושהי קבוצה שהיא נמצאת באמצע. ולקבוצה הזאת אתה כן יכול לשכנע אותה.
אבל
נכון, ולכן אתה צריך כל הזמן להתאמץ. אומר רב צדוק בצדקת הצדיק, שיש דברים מסוימים שאתה, והרב וינר לא מסכים עם זה, אבל אני, רב צדוק אומר את זה בצורה ברורה ואי אפשר לחלוק על זה, יכול להיות שזה שיטה של רב צדוק. רב צדוק אומר שיש דברים שאתה לא יכול, אתה אנוס כלפיהם. יש כל מיני סוגים של עבירות, שבשבילך זה יהיה עבירה, ובשבילו זה לא עבירה. למה? כי מבחינת התכונות, המאמצים, היכולות, הוא לא יכול לעבור את זה. הוא חייב לעבור את העבירה הזאת. ולא יהיה לו עונש על זה. עד כדי כך הוא כותב שלא יהיה לו עונש על זה. עכשיו, זה מאוד מסוכן, נכון? כל אחד יבוא יגיד לי לרעיות. אז אומרים לו, לא. אין דבר כזה. בגלל שאתה לא יודע מה זה, מותר עליך לעשות את המקסימום, וכל זה שלא עשית את המקסימום פלוס, אז אתה לא בסדר. רק שעשית את המקסימום וזה קרה, אז יכול להיות, גם לא בטוח. יכול להיות שמה שקרה זה חלק מהתחום שבו אתה זה. אבינר אומר לו, אבינר אומר, אם קיבלת מצווה, זה אומר שאתה יכול לעמוד בזה. אין דבר כזה שאתה לא יכול לעמוד בזה. קיבלת איסור, אסור לך לגנוב, גם אם האבא שלך גנב, ואתה בחברה של גנבים, ונולדת גנב, ויש לך תכונות של קלפטומן, והכל, אתה חייב לי, אם אתה לא תגנוב, אתה תמות. אין דבר כזה. זה שהמצווה יחלה עליך, זה אומר שיש לך גם את היכולת. אלוהים לא מצווה למישהו שאין לו את היכולת לא לעמוד. אחרת לא היה מצווה. רב אלוהים ציווה את כל המצוות על כולם, אז גם אם אין אתה יכול לעמוד בזה. רב צדוק אומר לא. לא, גם וגם. אין חלוקה בזה.
אני אגיד גם בדרבנן?
בהכל. למה?
דרבנן זה לא ברור משהו.
מכיוון שדרבנן, הרבנן, זה לא סתם, עוד פעם, גם על רבנן אנחנו אומרים אותו דבר שאנחנו אומרים פה על הגר. כלומר, המצוות רבנן זה לא סתם גדר, או איזשהו גזרה.
אבל היכולת שלהם להכליל...
בדיוק. זהו שכן. שהיכולת של רבנן היא יכולת לבוא ולדייק מה מתאים לנשמה הישראלית. כלומר, בגלל שהם נמצאים בעומק האומה, הם נמצאים בעומק הנשמה של כולנו, הם לא מסתכלים עלינו מבחוץ, הם מסתכלים עלינו מבפנים, אז הם יכולים גם להגיד לך, היום בשבילך זה אסור. וזה מותר. אבל רק בגלל שנמצאים בפנים. לכן היום, שאין לנו תלמידי חכמים כאלה שנמצאים בעומק של האומה, אז הם גם לא יכולים לגזור גזרות חדשות. בדיוק זה פעם מה שאתה אמרת. כי רק מי שהוא נמצא בפנים, בטבע, הוא יכול לייצר תורה.
מסכים על אבות.
הרב עובדיה פוסק הלכה על פי מה שהיה פעם. הוא לא מחדש גזרות חדשות. לחדש גזרות חדשות, תורה חדשה, דינים דרבנן, יכול רק מי שהוא מכיר טוב טוב מבפנים את הנשמה של כל עם ישראל. החמרות, גם החמרות, זה רק אדם פרטי שמכיר טוב טוב את עצמו, יכול להחמיר על עצמו. אני לא יכול להחמיר עליך.
יש הרבה
שזה יחביר יותר מרבנו. זה בגלל ספק. זה בגלל ספק. זה לא בגלל שזה ככה צריך להיות. ספק זה משהו אחר. זה כבר כמו שאתם אומרים, באמת גדר או שלא ליפול. זה כבר משהו אחר. אני מדבר על בן אדם, תלמיד חכם שומע לך, שמה, זה התקופה היום לגזור גזרה כזאת.
לא, אבל תגידו לי, למשל, היום אסור, עד חצות אסור, ותשעמם אסור לשחק במחשב, למשל.
אי אפשר לגזור גזרות כאלה היום.
אי אפשר
לגזור גזרות. אי אפשר, אי אפשר. זה סתם משהו חינוכי, זה לא גזרה. אי אפשר היום להגיד דברים כאלה, אי אפשר להגיד מרית עין היום מחדש. אתה לא יכול להגיד, שמה, אסור לך, לא יודע מה, בשבת לעשות ככה וככה משהו מרית עין. אין דבר כזה מרית עין חדשה. מה שכתוב בגמרא מרית עין, כתוב. מה שלא כתוב, אנחנו לא יכולים, עוד פעם, מהסיבה שאנחנו כל הזמן מדגישים פה כל הזמן. בשביל לייצר הלכות חדשות, אתה חייב להסתכל בפנים את ההתפתחות של הטבע. בכלל, ואתה לא יכול להסתכל בפנים את ההתפתחות של הטבע, ואתה מסתכל עם בחוץ, אז אתה לא יכול לייצר את המחדשה. חזק וברור.